שלום וברכה, מסכת יבמות דף פי ט', אנחנו מתחילים בדף פי ח' עמוד ב', שורה שביעית מלמטה. ציטוט מהמשנה, שאישה שבעלה חזר אחרי שהיא נישאה על פי עדות של עד אחד לבעל השני, צריכה גט מזה ומזה. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין מראשון תיבאי גט, שאכן מהראשון היא צריכה גט, שהרי היא עדיין נשואה לו. אלא משני עמי, מדוע היא צריכה גט? הרי זנות באלמו, שהרי אין תוקף לנישואים שלה איתו, ואם כך, מדוע היא צריכה ממנו גט? עונה על כך, אמר אבונה, גזרה שמו יאמרו, גירש זה ונשא זה, ונמצאת אשת איש יוצא בלא גט. שכשאנשים רואים שהבעל הראשון חזר חי, הם סבורים שהבעל השני, כשהוא נשאה, זה היה אחרי שגירשה הבעל הראשון, ואז נשאה השני, והרי היא אשת איש גמורה. ואם היא יוצאת מבעלה השני שלא בגט, אנשים יכולים לטעות ולומר שנמצאת אשת איש יוצאה בלא גט, ולכן גם השני צריך לתת גט. מה כשהגמרא, אי הכי אם כך, סייפה דקטני, אז מה שכתוב בסוף המשנה, אמרו לה מת בעלך ונתקדשה לבעל השני ועדיין לא התחילה לחיות איתו חיי אישות, ואחר כך בא בעלה, הרי הדין שמותרת לחזור לו ולא צריכה גט מהבעל השני. אבל לפי רב הונא, התמנה מיני, מה שם שייך לומר גירש זה וקידש זה, ואם היא לא תיתן גט ונמצאת אשת איש יוצא שלא בגט. מתרצת הגמרא, אכן לעולם באי הגט, היא צריכה גט גם מהשני, גם בסייפה של המשנה, למרות שהדבר לא מוזכר במשנה. מקשה הגמרא, אי הכי, אם כך, אז עכשיו יש בעיה אחרת. נמצא זה, מחזיר גרושתו מי שנתארסה. כלומר, אנשים יכולים לטעות ולומר שמותר להחזיר גרושתו מי שנתארסה, כי הם יחשבו שבעלה הראשון גירש אותה, ובעלה השני קידש אותה, וחזר בעלה השני וגירש אותה, ואז היא חזרה לראשון. מתרצת הגמרא, שמשנתנו כרבי יוסי בן כיפר, דאמר, מן הנישואים אסורה, מן האירוסים מותרת. שאדם שגירש את אשתו, והלכה והתקדשה לאדם אחר, אסור לה לחזור לבעלה הראשון רק אם היא הייתה נשואה לשני, אבל לא אם היא הייתה מאורסת לשני. ממשיכה הגמרא ומקשה, המדקטני סייפה, אבל מכך שכתוב בסוף המשנה, אף על פי, הפכנו דף שנתן לאחרון גט, לא פסלה מן הכהונה. זאת אומרת שכאשר היא התארסה לשני בטעות, ואין שום תוקף לאירוסים האלה, אז גם אין תוקף לגט שהוא נותן לה, ולכן הוא לא פסל אותה מהכהונה כי היא לא נחשבת גרושה. הוא מדייק את הגמרא, מכלל דלא באי הגט. לא ייתכן שהיא צריכה לקבל גט אפילו מדרבנן. דאי באי הגט, עמאי לא פסלה מן הכהונה? שהרי אם השני נותן לה גט אפילו אם זה מדרבנן, לא ייתכן שהיא לא פסלה מן הכהונה? שהרי הגמרא בדף צדיק דלת אומרת שאפילו ריח הגט פוסל לכהונה. אלא מתרצת הגמרא, סייפה אמרי קידושי טעות אהבו. שלגבי קידושין, כמו שאמרת, ודאי היא צריכה גט. ומה שהיה קשה לך מהסייפה, השם היומרו גירש זה וקידש זה וכו', בזה אין חשש שאנשים יגידו שאשת איש יצא בלא גט. אלא מזה שיראו אותה שהיא יצא בלא גט, אנשים יגידו שזה קידושי טעות אהבו. לדוגמה, אם הוא קידש אותה על מנת שאני כהן, ואז הוא נמצא ישראל שהקידושים לא חלים, ולכן אין צורך בגט, וממילא לא פסלה מן הכהונה. אבל אם כך שואלת הגמרא, הרי שנה מאמרי נישואי טעות אהבו. מאותו טעם, גם ברישה של המשנה ניתן לומר שאנשים יגידו שזה היה נישואי טעות והיא לא צריכה גט מבעלה השני. עונה הגמרא שברישה כנסו הרבנן, שחכמים לא תלו לכולה, אלא החמירו ואמרו שיש חשש, אמנם רחוק, שאנשים התבלבלו ולכן היא צריכה גט מבעלה השני. אבל אם כך שואלת הגמרא, סייפה נמי לקנסוה. הרי מאותו טעם ניתן היה לקנוס אותה גם בסייפה שהיא צריכה לקבל גט מהבעל השני. מסבירה הגמרא שיש הבדל. רישא דעבדה איסורה כנסוה, סייפה דלא עבדה איסורה לא כנסוה רבנן. במקרה בראש המשנה, האישה עברה על איסור, שהרי לא בדקה טוב את עדות העד האחד, ונישאה לבעל השני. מה שאין כן במקרה בסוף המשנה, שהיא לא עברה על איסור בפועל, כי היא התקדשה לבעל השני, אבל לא נישאה לו. במקרה כזה, לא כנסוה רבנן, אלא תלו לכולה, שאנשים יגידו שהיא לא הייתה צריכה גט, כי זה היה קידושי טעות. ציטוט מהמשנה, שכנסו החכמים שאין לה כתובה. ומסבירה הגמרא, מה הייתה מתקינו לרבנן לאישה כתובה כשהיא מתחתנת, כדי שלא תהיה קלה בעיניו של הבעל להוציאה? כי לגירושין יש משמעות כספית. אבל במקרה שלנו, הרי היא זינתה ונאסרה לבעלה, ולכן העדיפו חכמים שלא תהיה לה כתובה, כדי שתהיה קלה בעיניו להוציאה. ציטוט מהמשנה, אין לה פירות ולא מזונות ולא בלעות. והסיבה לכך מסבירה הגמרא, כי תנאי כתובה ככתובה דמי. כשאישה מתחתנת, היא חותמת הסכם ממוני עם הבעל, קוראים לזה כתובה. בתוך הכתובה יש אותיות קטנות, מה שנקרא תנאי כתובה, שכך כתובה כתובה, ויאבין עלייכי, מזונייכי וכסותייכי. ואם אין כתובה, אז גם אין תנאי כתובה. וכנס נוסף, שדמי הפירות שהבעל אכל, כשהם לכאורה היו נשואים, גם את זה הוא לא צריך להחזיר לה. ואומר רשי שהסיבה שציינו את זה כאן, כי יש דין על אלמנה שהתחתנה עם כהן גדול שיש לה פירות שבעלה הכהן הגדול אכל, ולכן פה הדגישה המשנה שהאישה לא זכאית, לדמי הפירות שבעלה אכל. ציטוט מהמשנה, נטלה מזה ומזה שהיא צריכה להחזיר להם. שואלת הגמרא, פשיטה, מה החידוש בדבר? מסבירה הגמרא, מהו דתימה? מה היית חושב לומר כיוון דתפסה לא מפקינן מינה? שאומנם לכתחילה היא לא נוטלת, כי חכמים כנסו אותה, אבל אולי אם היא תפסה את הממון לא נוציא אותו ממנה. כמה שמלן, באה המשנה להשמיע לנו, שגם במקרה שהיא תפסה את הכסף, חייבו את החכמים להחזיר אותו. ציטוט מהמשנה, אבל עד ממזר. והגמרא הולכת להביא עכשיו משנה עם מסכת תרומות, ובהמשך הדיון היא תקשר את זה לסוגיה שלנו. תננתם, שנינו שם במשנה עם מסכת תרומות. אין תורמין מן התמה על הטהור, ואם תרם בשוגג תרומתו תרומה, אבל אם הוא תרם במזיד, לא עשה ולא כלום. עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרא, מהי משמעות הלשון לא עשה ולא כלום? מביאה לכך הגמרא מחלוקת המוראים. אמר רב חיסדא, לא עשה ולא כלום, כל עיקר, שאין שום משמעות למה שהוא עשה, דאפילו היא גריביה. אותה הכמות של פירות שהוא תרם תרומה, הדר לטבלי, חוזרת להיות טבל. רב נתן ברבי יושעיה לעומת זאת אמר, לא עשה ולא כלום לתקן את השיריים, אבל תרומה הווי. משהו הפריש לא הועיל לתקן את התבואה הטהורה, וזה נקרא שיריים כי הייתה אמורה להישאר ראויה לאכילה, אבל את משהו הפריש בפועל הוא קידש וזה הפך להיות תרומה, רק שהוא צריך לחזום ולתרום את הטהור. ומסבירה הגמרא, רב חיסדא לא אמר כרב נתן ברבי יושעיה, מהסיבה הבאה, דאי אמרת שמשהו הפרישה ותרומה, אז זימנין דפשע ולא מפריש. כי אם נאמר לו שמשהו הפריש זה תרומה, אז לפעמים הוא לא יהיה מוכן לחזור ולהפריש מן הטהור. מקשה על כך הגמרא, מה ישנה במה זה שונה מעד אתנן, ממה ששנינו במסכת תרומות? התורם קשוט ונמצאת מרה, או שהוא תרם אבטיח ונמצאת שרוח, אז משהו תרם תרומה ויחזור ויתרום. לגבי קשוט, כותב דוקטור משה רענן לפורטל הדף היומי, שיש זיהוי ודאי שזה או מלון או מלפפון. רק שלא ברור מי מהם נקרא קישוט ומי מהם נקרא מלפפון. וגם לגבי האבטיח יש מחלוקת, שעל פי רוב התרגומים והפרשנים המאוחרים, אבטיחים זה הגידול שנקרא גם כך בימינו, והשם הזה ישתמר גם בארמית ובערבית, אבל יש הסוברים שזן האבטיח שעליו דיברה התורה שונה מהזנים שגודלו בתקופת חז"ל. והזן שאותו הכירו יוצא מצרים ועליהם נאמר הפסוק, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם את הקישואים ואת האבטיחים, זה היה זן מיוחד שמיועד לזרעים לאכילה שמגדלים עד היום בדרום מצרים וסודן, ומוצא הזן הזה זה אבטיח הפקוע. ואם יצא לכם לראות מישהו לוחש או דופק על אבטיח בסופר, מסתבר שיש סימנים יותר טובים לבדוק האם האבטיח מושלם. עדיף שיהיה עליו כתם כתום בתחתית ולא כתם לבן, עדיף שהוא יהיה כהה ולא מבריק, עדיף שהוא יהיה בגודל אחיד וכבד ולא מוארך, ואם יש עליו קשקושים אז שהם יהיו גדולים ולא קטנים. והרי אנחנו רואים מהמשנה בתרומות שאם הפרי שהוא תרם לא ראוי לאכילה, הוא אמנם צריך לחזור ולתרום, אבל תרומתו הראשונה נשארת תרומה. ומדוע לא חששה המשנה כהסברו של רב חיסדא שאולי הוא יפשע ולא יפריש? מתרצת הגמרא, שוגג המזיד כרמית? אתה בא להקשות? מדין תורם בשוגג לדין תורם במזיד? שוגג לא עבד איסורה, מזיד כעבד איסורה. שמי שהפריש בשוגג לא חוששים שבגלל שמשהו יפריש זה תרומה שהוא לא יחזור ויתרום, אבל מי שהפריש במזיד מהתמה על הטהור, בזה יש חשש שהוא יפשע ולא יפריש. ממשיכה הגמרא ומקשה, רמי שוגג השוגג, שהרי הכה, במקרה שמפריש תמה על הטהור, קטני שבשוגג תרומתו תרומה, והתם, בתורם פירות ונמצאו מרים, קטני שתרומתו תרומה, אבל ויחזור ויתרום. ומדוע הדין שונה? מתרצת הגמרא, התם שוגג קרוב למזיד, ולכן כנסו אותו לחזור ולתרום, די בא אליה למיתמי, שלפני שהוא מפריש היה עליו לטעום. אבל לכאורה קשה, איך אפשר לטעום לפני שמפרישים? מסביר תוספות, שהוא צריך לקחת חתיכה קטנה, להפריש ממנה על חתיכה קטנה אחרת, וזה יספיק לו כדי לטעום, ואז הוא יוכל להפריש על שער התבועה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ורמי מזיד המזיד. יש סתירה לכאורה בין שני דינים של הפרשה במזיד. הכה קטני, שמי שהפריש תמה על הטהור במזיד לא עשה כלום, התמתנן, ושם במסכת מי שנינו, התורם מי שאין נקוב על נקוב, תרומה ויחזור ויתרום. שמי שתרם מפירות שגדלו בעציץ שאינו נקוב, שחיוב התרומה שלהם זה רק מדרבנן, על פירות שגדלו בעציץ נקוב שהם חייבים בתרומה מדאורייתא, הרי הדין שיחזור ויתרום. מתרצת הגמרא, בתרי מנה ציית, בחד מנה לא ציית. הוא מסביר רש"י, כלומר, שם שההפרשה היא מכלי נקוב על כלי שאינו נקוב, כשאנחנו אומרים לו תחזור ותפריש מהכלי הנקוב, הוא מציית לך, ולכן לא צריך לגזור שאולי הוא יפשע ולא יפריש. אבל במשנה שאומרת שהוא תרם במזיד מתמה על הטהור ושניהם מכלי אחד, זאת אומרת מאותו אופן גידול, הבן אדם מתייחס אליהם כאותו דבר, אז אם תגיד לו שמה שנתת היא תרומה ותחזור ותפריש עוד פעם תרומה אחרת, יש חשש שהוא לא ישמע לך, ו- ויגיד שמה שהוא הפריש זה כבר התרומה, ואז הוא ייתן את התרומה הטמאה לכהן. לכן אמרה המשנה שמוטב שמה שהוא הפריש יחזור לטבלו, והוא ייתן מחדש תרומה טהורה לכהן. עד לפה היה הדיון מדוע רב חסדא לא אמר כרב נתן ורבי יושעיה. ולחילופין, ולרב נתן ורבי יושעיה דאמר שמה שאמרה המשנה שמה שהוא תרם לא עשה ולא כלום, הכוונה לתקן שיריים, אבל תרומה הווי, שמה שהוא הפריש כן קדוש כתרומה. הפכנו דף, מה ישנה, במה זה שונה מהד אתנן, מהמשנה ששנינו במסכת מאי, שאומרת המשנה שאם הוא תרם מן הנקוב על שאין נקוב, תרומתו תרומה, אבל הדין ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומה ומעשר ממקום אחר. והסיבה, כי אנחנו מחזיקים את מה שהוא הפריש כתבל גמור, וזה סותר את מה שאמר רב נתן ברבי יושעיה. מתרצת הגמרא שאני הכה, שונה כאן הדין כשהוא הפריש מהטמא על הטהור, דמדאורייתא זה נחשב לתרומה מעליית ההיא. כדרבי אלי, דאמר רבי אלי, מניין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה, דכתיב, נקרא בפנים, ולא תיסו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו. ומלשון הפסוק משמע, שאם לא תרימו מן המובחר, אז תיסו עליו חטא. ואם אין קדוש, שמה שהוא תרם אינו תרומה, אז נשיאות חטא למה? אלא מכאן, לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה. וכל זה דווקא כשהוא תורם מן הטמא לטהור. אבל כשהוא תורם מן הנקוב על שאין נקוב, הרי הוא תורם מדבר שיש עליו חיוב לתרום על דבר שהוא פטור מתרומה. וכיוון שאת ההפרשה הוא עושה עבור הדבר שפטור, הרי לא חל על מה שהוא מפריש שם תרומה, וממילא זה טבל והוא אסור אף לכהן. רק שחכמים גזרו שייתן את זה לכהן, הועיל וקרא עליה שם תרומה. והוא צריך לחזור ולהפריש תרומות ומעשרות מהתבואה שגדלה בנקוב, אבל הוא לא צריך לחזור ולהפריש ממה שגדל באין נקוב, שהרי חיוב התרומה על זה מדרבנן, ועל זה ניתן לומר שהוא כבר הפריש. ושואל, אמר לרבה לרב חסדא, לדידך, לשיטתך דאמרת, לא עשה ולא כלום כל עיקר, ואפילו היא גריביה, אפילו את אותה כמות שהוא הפריש, הדר לטבלי, זה חוזר לטבלו, מה הייתה מה ומה הסיבה, כי גזרה דילמה פשע ולא מפריש? מי היא כמידי, האם יש דבר כזה, דמדאורייתא הווי תרומה ומשום דילמה פשע, אפקו הרבנן לחולין? שבגלל החשש שהוא יפשע ולא יפריש, חכמים יוציאו את התרומה שהוא כבר תרם מדאורייתא ויהפכו אותה לחולין? וכי בדין מתנים לעקור דבר מן התורה? אמר לי, עונה לו רב חסדא, ואת לא תסברה? מה, אתה לא חושב שבדין מתנים לעקור דבר מן התורה? והאתנן, והנה הקשר למשנה שלנו, ששנינו במשנה שלנו, הוולד ממזר מזה ומזה. הוא מוכיח רב חסדא, בשלמה נוח לי להבין שמהשני הוא ממזר, שהרי הייתה נשואה לראשון והוא הבן מהשני, אלא מראשון עמי הוא ממזר, שהרי אשתו היא והילד וישראל מעל יהו, ועל ידי שאתה מגדיר אותו כממזר וקשרינן לי בממזרת, שאתה מתיר לו להתחתן עם ממזרת, שזה דבר שאסור על ישראל, זאת אומרת שבדין מתנין דהיינו מתקנים לעקור דבר מן התורה. אמר לי רבא לרב חסדא, הכי אמר שמואל, כך הסביר שמואל את המשנה, שהוא אסור בממזרת. וכן כי את הרבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שהדין שאסור בממזרת. אז אם כך והמיים, מדוע קרי לממזר? שזה חלק מהתג מחיר מהכנס שכנסו את אמו לעושו בבת ישראל. ולכן אין מהמשנה שלנו הוכחה שבדין מתנין לעקור דבר מן התורה. אז שלח לרב חסדא לרבה ראיה אחרת ביד רבה חבר אבונה. ואין בדין מתנים לעקור דבר מן התורה? והתניה והרשנינו בברייתא. מהם אתה ידם יורש את אשתו קטנה? ומדובר על יתומה שהסיעו אותה אמא או אחיה, ואנחנו לא חוששים שמה היא עתידה הייתה למען, ואז מסתבר למפרעה שהיא לא אשתו. שמה יאמרים, מי שתעמוד בקומתה, דהיינו מי שהיא תגיע לפרקה בשנים ותביא סימני בגרות, ובית הלל אומרים מי שתיכנס לחופה. רבי אליעזר אומר מי שתיבעל, ולפי כל אחת משלוש הדעות, מאותה שעה ויורשה ומתמלה ואוכלת בגינות תרומה. שאם היא מתה הוא יורש אותה, ואם הוא כהן הוא מתמלה, ואם היא ישראל והוא כהן, היא יכולה לאכול מאותו הזמן תרומה. הגמרא, על מה שאמרה הברייתא שבית שמאי אומרי, מי שתעמוד בקומתה, האם זה אף על גב דלא נכנסה לחופה? והרי קיימלן בדף חפתת, שאפילו כהן שנשוי לגדולה אשתו, אבל הם עדיין בשלב האירוסין, אז אם היא מתה, הוא לא עונן ולא מתעמלה ולא יורשה. מתרצת הגמרא אימה, תאמר, שלפי בית שמאי צריך את שני הדברים, גם מי שתעמוד בקומתה, וגם ותיכנס לחופה. והכי כאמרו לבית שמאי לבית הלל, דקאמרי תומה שאתם אמרתם שהוא יורש אותה מי שתיכנס לחופה, זה רק היא עמדה בקומתה מהניה לחופה, אז מועילה לחופה, והיא לא עמדה בקומתה, לא מהניה לחופה. ומה שאמרה הברייתא שרבי אליעזר אומר מי שתיבעל, והאמר רבי אליעזר אין מעשה קטנה כלום, שרבי אליעזר אומר במשנה בדף קוף ח' שמה שתקנו חכמים שקטנה יכולה להתחתם מדרבנן, זה רק לעניין שהוא יוכל לבוא עליה, ושאם היא תמען היא תצא ממנו. אבל לכל שאר הדברים אין מעשה קטנה כלום, זאת אומרת היא לא נחשבת כאשתו. אז מה המשמעות של מה שאמר הביתה של רבי אליעזר, אדם יורש את אשתו הקטנה מי שתיבעל? מתונה הגמרא אימה, תאמר בדעתו של רבי אליעזר מי שתגדיל ותיבעל. כך שהוא בעצם מוסיף על מה שאמרו בית שמאי, שלא מספיק שהיא תביא סימני בגרות, אלא צריך שהוא גם יבעל אותה כדי שהקידושים יחולו מדאורייתא. עד לכאן הסבירה הגמרא את הברייתא. הוא מוכיח רב חיסדא, קטנים מיד, כתוב על כל פנים, לדעת בית שמאי ובית הלל, שלמרות שהקידושים מדרבנן, כאשר היא מתה יורשה. והאחה והרי כאן דמדאורייתא אבו היה ריטלה, ואין הכוונה לאביה שהוא מת, אלא הכוונה לקרובי האב, שהם אלה שיורשים אותה, ובאו חכמים ותקנו שהבעל יורש אותה. ומכאן הוכחה שבית דין מתנים לעקור דבר מן התורה. דוחה רבא את הראיה של רב חיסדא ואומר, הפקר בית דין הפקר, שכל תחנות חכמים שקשורות לממון, הם לא נחשבות לעקירת של דבר מדאורייתא, כי תקנת חכמים חלה על ידי כך שהם מפקירים ממון מאחד ומזכים אותו לאחר. והמקור לדין הזה דאמר רבי יצחק, מניין שהפקר בית דין הפקר, שנאמר, פסוק בספר עזרא, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים כעצת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה. רבי אלעזר אמר שהמקור להפקר בית דין הפקר מהכה, פסוק בספר יהושע שכתוב, אלה הנחלות אשר ניחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשילו לפני אדוני פתח אוהל מועד ויחלו מחלק את הארץ. וכי מה עניין ראשים אצל אבות? דהיינו, מדוע נקט הנביא את המילים וראשי האבות למטות בני ישראל ולא כתב וראשי מטות בני ישראל? אלא לומר לך, מה אבות מנחילים בניהם כל מה שירצו? אף ראשים מנחילים את העם כל מה שירצו. עד לכאן הדחייה השנייה של רבא את ניסיון ההוכחה של רב חיסדא. ממשיך רב חיסדא ומנסה להוכיח שבית דין אכן מתקנים לעקור דבר מהתורה, שהרי הברייתא אמרה שבנישואי קטנה שהם מדרבנן, כאשר היא מתה בעלה הכהן ומתאמה לה. ומוכיח רב חיסדא, והאחה דמדאורייתא אביה מתאמה לה ולא בעלה, שהרי זה קידושים מדרבנן, ובכל זאת ומדרבנן מתאמה לה הבעל, למרות שמדין תורה אסור לו להתאמה לה. דוחה רבא, משום דהביה לה מת מצווה, שהסיבה שבעלה יכול להתאמה לה, כי היא מוגדרת כמת מצווה שכהן מותר להתאמה לו. מקשה הגמרא, ומי הווה מת מצווה? האם אשתו הקטנה של הכהן נחשבת למת מצווה? והתניא, והרי שנינו בברייתא, איזה הוא מת מצווה שלכהן מותר להתאמה לו, כל שאין לו קוברים. אבל אם המת, תיאורטית, היה קורה ואחרים עונים אותו ובאים לקבור אותו, אין זה מת מצווה שלכהן מותר להתאמה לו. ואם כך, מדוע אשתו הקטנה של הכהן מוגדרת כמת מצווה? תרץ לך רבא, החנמי, גם כאן, כיוון דלא ירתלה, כיוון שחכמים תקנו שהבעל יורש אותה ולא הקרובים שלה, הרי היא מת מצווה, כי קריה ולא ענו לה. שהרי גם אם תיאורטית היא הייתה קוראת להם ואומרת לה לבוא לקבור אותה, הם לא היו באים, ולכן היא מוגדרת כלפי בעלה כמת מצווה. הפכנו דאף, ממשיך רב חיסדא לנסות להוכיח מהברייתא, שאמרה הברייתא ואוכלת בגינו תרומה, והרי היא נשואה לא רק מדרבנן, ומדין תורה הרי היא אסורה לאכול בתרומה. עונה על כך רבא שמדובר בתרומה דרבנן, אבל לכן בתרומה דאורייתא אסור יהיה לה לאכול, כי חכמים לא תקנו לעקור דבר מהתורה. עד לכאן דף פייטט. למעוניינים בהרחבה, הגמרא הזכירה את הביטוי הפקר בית דין הפקר. ובחלק מהגרסאות, הנוסח שמופיע זה הפקר בית דין היה הפקר. וזה בגלל שבמהלך שנות הגלות בהם היה עם ישראל בארצות נוכריות, היו שלטונות שחייבו להשמיט מספרי התורה שבעל פה, לסוגיהם השונים, כל מאמר שעלול היה להתפרש כפגיעה בגויים, בדתם או בשלטונם. וניתן לומר שיש שני סוגי צנזורה. צנזורה נוצרית שהייתה בדרך כלל בארצות נוצריות, שבהם הייתה חובה להשמיט כל אמירה שהייתה מורה על אפליה בין ישראל לגוי, וגם הייתה חובה להשמיט דברים בגנות הדת הנוצרית. הצנזורה הרוסית לעומת זאת הייתה בזמן שלטון הצאר והקיסרות הרוסית, שאז הייתה חובה להשמיט כל אמירה לגבי תוקפם של משפטי ישראל ובתי הדין ההלכתיים, או לגבי חוסר התקפות ההלכתית של השלטונות, או כל ביקורת עליהם, כמו גם ביטויים המפלים בין ישראל לעמים. וכך גם הביטוי אצלנו, הפקר בית דין היה הפקר, זה תיקון לכאורה שמגיע מהצנזורה הרוסית, שרצתה לומר שאין תוקף למשפטי ישראל. איתים חוסר הבנה של הצנזור הביא לטעויות מגוחכות שמעוררות היום חיוך. ונביא על כך שלוש דוגמאות. בתפילת מנחה של שבת כתוב, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אבל מחמת הצנזורה תקנו, ומי כעמך ישראל אקום אחד בארץ. דוגמה שנייה, בהלכות תערובות יש כלל שאומר, מין במינו לא בטל. נכתב מחמת הצנזורה, אקום באקום לא בטל.